כשהוא מדבר עם חברו, הוא מקבל את נקודת החבר, וכשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתגלה לנקודת עצמו.
לא מתגלה לנקודת הקדוש ברוך הוא, זה לא מתגלה לאף אחד. אבל מה מתגלה לו? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתגלה לו מי? כי אנחנו לא יודעים מי אנחנו. מי יודע מי הוא? שיכול לקום ולהגיד אני יודע מי אני. אני מכיר את עצמי, אני יודע את החסרונות שלי, את המעלות שלי. מי יכול להגיד את זה על עצמו? לאט לאט, אם מדברים עם השם, אז לאט לאט משהו נפתח והבן אדם, בן אדם מתחיל לחיות. אלה הם שלושת הנקודות, ועכשיו הוא מסיים, הוא נמצא, אני לא חזרתי על כל מה שלמדנו. בקיצור, הוא מסכם עכשיו את כל התורה. נמצא שעל ידי שלוש בחינות אלו, התקשרות הצדיקים, התקשרות הצדיקים והם יאירו בו, כי הם הנקודה כלליות ישראל, ויעוררו את ליבו. זה אופן אחד שבו אפשר לקבל אור. הנקודה השנייה, אבל זה דיברנו בעריכות, איך זה עובד, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו. וגם על ידי זה שידבר עם חברו, יכול גם כן כל אחד ואחד להאיר ולעורר לב חברו. וגם על ידי עצמו שמדבר בינו לבין קונו, יכול גם כן לעורר את לבבו, על ידי פי ידבר חוכמות ויסיר ממנו אורלת לב. לפי זה, עכשיו הוא חוזר לתחילת התורה, לפי זה, ככה זה הולך תמיד, תורה של אדמו"רים, מתחיל עם פסוק, אחרי זה מדברים על כל מיני דברים, בעצם גם הראשונים בנו פירושים כאלה, כלומר אברבנאל, מתחילים עם פסוק, על זה בונים מבנה שלם, שלכאורה לא רואים שום קשר עם הפסוק. אחרי שנגמר הכל, חוזרים לפסוק, ועכשיו רואים פירוש חדש בפסוק. מה זה אתם תהיו לי ממלכת כהנים? בתורה למדנו שכהן, ראינו את הכהן בכמה אופנים, אהרון הכהן, מלכי צדק שהיה כהן, ואברהם שהתחיל להיות כהן במקומו. ראינו כמה מדרשים וכמה פסוקים שדברים על הכהנים. הצד השווה שבכהונה, שהכהונה היא הייתה, כמו שאנחנו אומרים, אוהב שלום ורודף שלום ועושה שלום וכולו חסד. הכהן, מידת הכהן על פי קבלה זה מידת החסד. מה יוצא, מה זה ממלכת כהנים? ממלכת כהנים זה ממלכה של אהבה שכולו חסד. והפסוק אומר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. בני ישראל רק עכשיו יצאו ממצרים, הם עוד לא הספיקו לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא מבטיח להם ב... זה נאמר ביום המיוחס, בבית סיוון. זה היה הכנה לקראת מתן תורה. זה היה שיחה אחרונה לקראת מתן תורה, שהקדוש ברוך אומר למשה להגיד לבני ישראל. אז זה היה הפסוק הזה, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים? היינו בחינת אהבה הקדושה עניו. זאת אומרת, בסוף אתם תגיעו שהאהבה הקדושה, שהיא בעצם השורש שלה הוא למעלה מעולם האצילות, ככה למדנו. זה אהבה של עולם העקודים, שזה אין לנו מושג בכלל מה זה אומר. והאהבה הזאת היא נפלה, הכלי נפל לבינה של עולם הבריאה, אבל האור נשאר בעולם האצילות במידת היסוד. אז אם שומרים על מידת היסוד אפשר לקבל את האהבה הזאת חזרה. מה זה אומר לשמור על מידת היסוד? אז או שזה אומר שמירת הברית או שזה אומר אמונת חכמים, כי הצדיק נקרא יסוד. או שזה אומר שני. אז בסוף אתם תהיו לי ממלכת כהנים, היינו מבחינת אהבה הקדושה ענב. יש בסיפור של מתן תורה מושג אחד שנקרא כריתת ברית. זה מוזכר כמה פעמים, עוד מעט אנחנו מתחילים לקרוא חומש דברים, שם מוזכר כמה פעמים המושג הזה של קריטת ברית שהשם קוראת עם ישראל. זה כתוב על שני דברים, זה כתוב פעם אחת על מתן תורה ופעם אחת על התוכחות. בפרשת הכללות על התוכחות כתוב אלה דברי הברית אשר קראת השם. שני הדברים האלה נקראים ברית, כל אחד מבחינה אחרת. הברית האמיתית כמובן זה מתן תורה, וברית מילה נקרא ברית, וזה אותו דבר. כשבני ישראל קיבלו את התורה, אז הם נכנסו בברית, כמו שילד נכנס בברית עם ברית מילה. זה אותו עניין. הוא עושה פסיעה פנימה והוא שייך. זה העניין של מתן תורה, שהוא מתחיל להיות שייך. הדבר, הנקודה השנייה שיש במתן תורה זה גם בך יאמינו לעולם. עכשיו הכל בסדר, עומדים מול הקדוש ברוך הוא, אף אחד בשעת מתן תורה לא פקפק באמיתת נבואתו של משה רבנו. אבל בזה שהם קיבלו את התורה, הם קיבלו אל תוכם את אמונת החכמים עד סוף כל הדורות. וגם בך יאמינו לעולם. ושני הדברים האלה הם נקראים בשם ברית. אמונת חכמים נקרא בשם ברית, בגלל שהצדיק הוא מידת הברית. הצדיק קורא ברית בין ישראל לבין השם יתברך. זה המושג. אנוכי עומד ביניכם ובין השם. אילו השושבים שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה הצדיק. אז זה ברית. זה כמו ברית נישואים. יום חתונתו זה מתן תורה. כך כתוב במשנה, זה משנה מפורשת, זה לא מדרש אפילו. יום חתונתו זה מתן תורה. אז זה נקרא ברית. אז השדכן זה הצדיק, זה ברית, ההתמסרות להשם יתברך שהיה במתן תורה, הנקודה של נעשה ונשמע, גם זה ברית. בדרך כלל כשהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם האדם, זה אחרת מה שברית בין שני בני אדם. ברית בין שני בני אדם זה הסכמה הדדית. הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם האדם, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא יוזם אותה, ולאדם אין ברירה. הקדוש ברוך הוא רוצה לכרות עם אברהם ברית. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית, וזרעך אתן את הארץ הזאת. מה אם אברהם רוצה ארץ אחרת? אף אחד לא שואל אותו. אבל במתן תורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הלך להסתובב על כל העמים, והוא שאל אותם אם הם רוצים את התורה, והם לא רצו. הוא שאל את עם ישראל, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע, בפרט האופן איך שהם הסכימו, לא סתם אמרו כן, אמרו נעשה ונשמע, האופן הזה זה קריטת ברית גם מצד עם ישראל. זאת אומרת שבמתן תורה הייתה קריטת ברית כפולה עם בחירה חופשית. אפילו את התאריך שמשה קבע למתן תורה, זה היה תלוי בבחירה שלו. משה הוסיף יום אחד מדעתו, כתוב. הקדוש ברוך הוא אמר לו איזה משהו שלא היה כל כך מובן, וכל בן אדם פשוט היה מבין שזה היום, ומשה אמר לו, מחר. הוא עשה איזה חשבון שיצא לו שזה מחר. למה זה היה צריך להיות ככה? למה השם לא אמר לו את זה במפורש? כי מתן תורה היה מותנה לגמרי בבחירה שלנו. אפילו התאריך היה צריך לבוא דרך בחירה של יהודי אחד לפחות, שזה משה רבנו. אז יש במתן תורה את ההתמסרות, שזה הברית, זה כמו נקודה, זה נקודה של הבן אדם עם עצמו. ההתמסרות הזאת באה לידי ביטוי מתי שאנחנו עומדים ומדברים עם השם. בעצם צריך לעמוד ולדבר עם השם עם אותה הכנעה שאמרנו נעשה ונשמע. עם ההכנעה הזאת צריך לבוא, לא תמיד אנחנו במדרגה הזאת, אבל הבסיס להתבודדות צריך להיות נעשה ונשמע. וזה כאילו תודה שאני יהודי, זה צריך להיות הפתח הראשון, הדיבור הראשון. אחר כך יש את העניין של התקשרות לצדיק. וההתקשרות לצדיק עושה לנו, היא בעצם, היא הרקע של ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. באיזה אופן? כי אם אני לא רואה צדיק, אז תמיד יש לי ספקות אם אני יכול. כי אני בן אדם, ואני גשמי, ואני היום כאן ומחר בקבר, ואני צריך לאכול ולשתות, אני לא מלאך. אז מי אומר שאני יכול ליצור קשר עם השם יתברך בעצמו? ברגע שרואים צדיק, כל הקושיות האלה נפתרות. איך רבי נחמן אומר בשיחות, בשיחות הר"ן. כלומר, הצדיק זה כמו ארץ ישראל. היו כאלה שישבו בחוץ לארץ, והם חשבו שבארץ ישראל לאדמה יש צבע אחר. אם לא לאדמה, אז יכול לפחות לבתים או לעצים. אמר, זה טעות. ארץ ישראל נראית בדיוק כמו אם יצרו לך את העיניים וינחיתו אותך בארץ ישראל. ולא תראה שלטים ולא תראה כלום, כן, מה, אתה תדע באיזה מקום בעולם אתה יכול להבחין לפי השמיים, לפי הארץ, הכל נראה אותו דבר. אתה תדע אולי באיזה אזור גיאוגרפי אתה, אבל אתה לא תדע באיזה מדינה אתה. ואותו דבר הצדיק, הצדיק, נקודת ההתחלה שלו זה כמו ארץ ישראל, אותו דבר, זה בתים, אבנים, אפר, צדיק זה בשר ודם וגידים ועצמות, ואוכל והפרשות, חמצן, ייצור ביולוגי. זה נקודת ההתחלה. ואף על פי כן הוא כל כך זיקח את עצמו, שכמו שמשה אמר ויראה את השם, לא משה, ישעיהו אמר ויראה את השם. זאת אומרת שיש פוטנציאל גם כשהנשמה ירדה לתוך הגוף, זו ירידה גדולה, אי אפשר להיות באותה התלהבות כמו מתי שהנשמה למעלה. אבל אפשר להגיע לאותו קשר כמו מתי שהנשמה למעלה. נחזור על המשפט עוד פעם. להגיע להתלהבות של הנשמה כמו שהיא בלי גוף, אי אפשר מתי שנמצאים בגוף. כי הגוף לא יכול לסבול. לא בגלל שהנשמה לא יכולה, הגוף לא יכול לסבול. אבל זו שמעני פה, לי ביקש פעם שיתנו לו את היראה של המלאכים. אז שלוש ימים הוא היה חולה, הוא לא... הבן אדם יותר גבוה ממלאך, אבל הגוף לא יכול לסבול. אבל זה הכל כשמדובר על יראה או על אהבה או על התלהבות, על רגש. אבל התמסרות והתקשרות להשם יתברך יכול להיות בדיוק כמו שהנשמה למעלה. אפשר להגיד את זה בשפה של הספירות, אז יהיה אנשים שיהיה להם יותר קל להבין את זה. מה אפשר לעשות, זה העולם היום. כשמדברים על אהבה זה מידת החסד. מדברים על יראה זה מידת הדין, מידת הגבורה. ודאי שכשמידת החסד יורדת מעולם לעולם היא מצמצמת. עד שמידת החסד מגיעה ללב שלי היא מאוד מצמצמת. איזה אהבה כבר יכולה להיות לי? אבל כשמדברים על התמסרות זה הכתר. והכתר נשאר תמיד אותו כתר. האור שלו גם כן, הוא לא מפרק את העולם, אבל בגלל שהוא מקיף, הוא לא צריך להתלבש. הרצון, התשוקה, נשארת אותה רצון. מה, איזה רצון היה לנשמה לפני שירדה לגוף? להתקרב לשם יתברך. איזה רצון יש לה עכשיו? להתקרב לאותו אלוקים שרצה להתקרב קודם. היא יכולה לאהוב אותו פחות, אבל היא רוצה אותו אותו דבר. ולכן, אם רואים צדיק, רואים את ההתמסרות שלו. ודאי שגם הצדיק אוהב את השם בתוך הגוף פחות כמו שבגן עדן. אבל ההתמסרות שלו היא עד אין קץ. צדיק אמיתי זה צדיק שחי על מסירות נפש. יש למות על קידוש השם, יש לחיות על קידוש השם. צדיק אמיתי חי על קידוש השם. זה דבר שאנחנו לא מבינים את זה. אנחנו יודעים, אפשר לעשות מסירות נפש פעם, עושים איזה שריר, מוסרים את הנפש. אחד שחי כל החיים שלו במסירות נפש. זה דבר שהוא מחוץ להשגה שלנו. כשאנחנו רואים בן אדם כזה, אז אנחנו מרגישים שיש לנו תקווה. כן, ואותו דבר, המעלה הגדולה שכתוב, כולם מדברים על זה, סיפורי צדיקים. הצדיק שלא ראית אותו, אפילו תמונה שלו לא ראית. הוא חי לפני 200 שנה, לא היה מצלמות. אבל סיפור עושה יותר רושם. הצדיק מדבר על רעיון נשגב, יפה, יפה לצדיקים. אבל כשאתה רואה סיפור, הסיפור לא מספר על רעיונות, הסיפור מספר שרב משה לוי ביססו קם באמצע הלילה עם חבילה עצים על הגב והולך לזרוק את זה לבית של עניים, והתלמיד הולך אחריו בהיחבא ורואה איך הרבי מתכונן לסליחות. הסיפור הידוע. ועל זה הוא אמר, בים דרכך ושבילך במים רבים, בעקבותיך לא נדעו. אף אחד לא יודע מה אתה עושה, איזה הכנות אתה עושה. סיפור כזה, זה סיפור של צדיק שחי על מסורת נפש, הוא חי על קידוש השם. כל החיים שלו, הוא ויתר על הקדושה שלו בשביל אנשים אחרים. דבר כזה, זה התקשרות לצדיק. זה דרך סיפור, לפעמים אפשר להתקשר יותר משהו דרך תורה. אז מזה מקבלים את האהבה הקדושה. אפשר לקבל אהבה לעוד יהודי, אפשר לקבל אהבה לשם יתברך. אפשר לקבל אהבה ליהודי הזה שעליו מדברים, שהוא יקבל את עצמו, שהוא גם יכול להיות משהו. ומה זה הגוי קדוש? הגוי קדוש זה כבר הדיבור שמדברים בהתבודדות. דיבור שמדברים בהתבודדות זה פי ידבר חוכמה. חוכמה נקראת בקבלה הקודש. והפה צריך להיות מלא מדיבורי קדושה. זה בטח שמתחילים לדבר, תמיד מתחילים לדבר עם שטויות. כואב לי, חסר לי וזה, אבל הרבי פיאסצנה כותב על זה משל, הוא כותב משל, הוא כותב אבא שיש לו בן בבית סוהר, והוא צריך לזכור לעורך דין, והמשטרה מרשה לו לדבר עם הבן, להתייעץ איתו איזה עורך דין לזכור לו. אז אם האבא הוא טיפש, אז כשהוא נכנס לתוך התא לדבר עם הבן שלו, אז הוא מדבר איתו רק על העורך דין. אבל אם האבא הוא חכם, אז הוא אומר רק רגע, עכשיו הבן שלי מולי, אני אחבק אותו, אני אנשק אותו, אני אגיד לו שני מילים, אני אגיד לו שלא ידאג, שלא יתייאש. כלומר, אותו דבר, יהודי, חסר לו משהו, אני יודע, הפסיד הרבה כסף. הוא עומד מתפלל להשם שיחזיר לו את החיסרון שלו. אז אם הוא טיפש, הוא מתפלל רק על זה. הוא יקה, הוא לא ידע חוכמות, צריך להיות אמיתי. מה חסר לי עכשיו? עכשיו חסר לי כסף? אני אתפלל על כסף. אבל יהודי שהוא חכם, אז הוא אומר, רגע, באמת חסר לי רק כסף. אבל מה קורה איתי? עכשיו הלב שלי נפתח, אני התעוררתי, יש עם מי לדבר, כמו מסתבר על עצמו הוא מדבר, כאילו. אז למה לבזבז את כל ההתעוררות הזאת רק בשביל כסף? אני כבר מדבר עם השם. אני אבקש ממנו שיקרב אותי, שיכניס ברוח חדשה, שייתן לי אור, שייתן לי... זאת אומרת שבעצם הדיבור מתחיל תמיד עם דיבור נמוך, אבל התכנית זה להגיע לדיבורי קדושה. אז הקודש, החוכמה, על פי קבלה, המילה קודש מרמזת על החוכמה, החוכמה מתגלית לנו כנקודה. דיברנו בהתחלת התורה, דיברנו על זה בריחות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. זה סך הכל שיחת סיום של כל הנושא. אז החוכמה נקראת נקודה. החוכמה יחסית לבינה נקראת נקודה. יחסית לכל המבנה של הישיבות שלנו, החוכמה היא פואנטה אחת, היא נקודה, נקודת התחלה. נקודה שעדיין לא, היא לא מובנת ולא מבוארת, ולא... אבל היא קיימת. וזה הנקודת הקודש שיש בתוכנו. וכשאנחנו אומרים קדוש עם ואב, לא קודש. קודש נכתב תמיד בלי ואב. כתיב חסר. אבל כשאומרים קדוש, אז כתוב בתנ"ך עם ו'. רק כשמדברים ממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת אומרת הנקודה, האותיות קוף דלת שין, זה הנקודה של החוכמה, והו"ו זה ששת המידות שבלב. אתם תזכו להיות ממלכת כהנים, זאת אומרת ממלכה שכולה אהבה, והנקודה של הקודש תאיר לכם בתוך הו"ו, בתוך הלב. זה אתם תזכו. זה משה רבנו מנבא לבני ישראל לפני מתן תורה. ביחד עם זה הוא אומר את הפסוק המפורסם, והייתם לסגולה מכל העמים. זה הפסוק, זה בעצם הפסוק של בחירת עם ישראל. כמה המילים האלה. שם נבחרנו. וגוי קדוש היינו קודש הוא בחינת נקודה, ובה הוא בחינת לב כנר. ועל ידי מה תבוא לבחינת אהבה, לבחינת קודש וב, על ידי אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל. זה מתחיל מאלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל. מה פירוש? ההתחלה של הכל, זה למדנו בתורה, בתחילת התורה. הנקודה הראשונה של התורה, שמה שלא יהיה, נקודת החבר, נקודת ה... צדיק, נקודת עצמך, אם אתה רוצה שזה יגיע ללב שלך, אתה צריך לדבר, אל תסתפק במחשבה. יש מצבים שבן אדם צריך לשתוק, יש מצבים שהדיבור מבלבל, ויש לפעמים כאב כזה גדול שאי אפשר לבטא אותו בדיבור. אבל בזמנים רגילים, מתי שבן אדם רוצה שהלב שלו ישמע, דבר כי שומע עבדך, הלב יכול לשמוע גם את המחשבות שלנו. אבל בכל אופן רואים שאם מדברים או אם כותבים, הלב מתעורר יותר. כי הלב הוא סך הכל איבר גשמי, וצריך איזה קשר עם הגשמיות כדי שזה ייכנס ללב. אז כשתדבר על בני ישראל, תוכל לעורר את הלב שלה. עכשיו אנחנו, כל יהודי, יש בתוכו את הכל. כל הסיפור של ישראל במדבר עם משה רבנו, כל יהודי פרטי יש בו את משה, יש בו את בני ישראל שעומדים לקראת מתן תורה. כל יום בבוקר מקבלים את התורה מחדש. איפה אנחנו יודעים? כתוב. חז"ל אמרו, ויהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, וכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו היום קיבלת אותה. אז כל יום כשאנחנו אומרים ברכת התורה, זה כאילו שקיבלנו עכשיו את התורה, רגע. וכל ערב, לפני שהולכים לישון, ועושים את החשבון הנפש, איך עבר היום, וכמו שמשה רבנו קורא לבני ישראל, ואומר, שיחה לקראת מתן תורה, יגיע היום, עוד יומיים, שלוש, הוא מדבר איתם, זה היה בית סיוון, והתורה ניתנה בוו סיוון, בזין סיוון, כאילו לפי כמה שיטות. אבל על כל פנים, בבית סיוון הוא אומר להם, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש וכל זה, וזה ההכנה למתן תורה. מה ההכנה? ההכנה הדיבור של משה. אותו דבר, כל יהודי, בדרך כלל, כשאנחנו עושים חשבון הנפש בלילה, לפני שאנחנו לישון, אנחנו עושים את זה במחשבה. כל בן אדם, בדרך כלל, לפני שהוא הולך לישון, הוא חושב איך עבר היום. אחד שהוא עובד אלוקים, אז הוא חושב יותר זמן, יותר בפרטיות. הוא נלחם על זה, הוא חושב כל יום. אחד שהוא פחות עובד אלוקים, אז... אבל ספונטנית, לפני שהולכים לישון, עובר היום בראש, באיזשהו אופן. זה לא יכול להיות שזה לא יהיה. ולמה זה לא משפיע על היום למחרת, אם כל היום, עם כל הפשלות, עם כל הטוב, עבר לי בראש, במחרת אני צריך להיות יותר טוב. זה לא כי זה במחשבה. במחשבה זה נשאר במוח, זה לא מגיע ללב. אם זה בדיבור או בכתיבה, אז זה נכנס לאן שזה נכנס, אז זה עושה תיקון. אז לכן משה שבתוך כל אחד, צריך לדבר על כל בני ישראל. כל פעם לפני מתן תורה. שבתחילה צריכין הכל, משה הוא נקודה כלליות של נשמות ישראל. עכשיו, בכלל, אז יש משה בכל דור, שזה הצדיק. כי משה הוא נקודה כלליות נשמות ישראל, שבתחילה צריכין הכל לקבל מהנקודה הכלליות. ואחר כך צריך כל אחד ואחד להעיר בחברו מהנקודה שיש בו. וגם יוכל להעיר מיני ובה עם הנקודה שבו. הוא צריך להעיר לעצמו אל הלב של עצמו. שהוא פי ידבר חוכמות, לאהבה שהוא והגות לביטבונות. מהנקודה אל הלב. ואז נקרא גוי קדוש. היינו קודש וו שהנקודה מהירה לבב. מי שזוכר, מי שהיה פה בהתחלה, שהתחלנו ללמוד את התורה, זה כבר כמה שבועות טובים. היית בשיעור הראשון של התורה. הביטוי ממלכת כהנים וגוי קדוש בפשט, זה שמדובר, כשמזכירים את המילה ממלכה, מה זה ממלכה בשפה שלנו? איך אנחנו קוראים היום? מה? מדינה. מדינה. זה השם בעברית מודרנית. בזמן הקדום היום אומרים מדינה, הם מתכוונים לעיר גדולה. תקופת המשנה ותקופת הראשונים, מדינה זה עיר גדולה. אצלנו היום מדינה זה ממלכה, בעצם. בזמן הקדום היום אומרים ממלכה, היום כבר לא רוצה, לא נהיה להזכיר את המילה ממלכה. זה נשמע כאילו מונרכיה, כן. אז אומרים מדינה, אבל... כשאומרים ממלכת כהנים, מה הכוונה ממלכת כהנים? שרשות הרבים תהיה קדושה. אתם תהיו למדינה קדושה. איך אפשר להגיע לזה? זה נשמע החזון אחרית הימים, כמו שאומרים, בקושי אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שבאחרית הימים יהיה כך, בקושי. אנחנו מאמינים כך, אבל לתאר את זה ממש בצורה חיה זה מאוד קשה. מדינה, רחובות, בלגן, תחבורה, שוק, פיננסים, קדוש, מה, איפה? והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם תלכו בדרך שלי, וכמו שהוא אומר כאן, אם תקשיבו למשה, אתם תהיו בסוף ממלכת כהנים, תהיו מדינה קדושה, ממלכה שכולה, מה זה כהונה? כהונה זה עבודת השם. רש"י אומר, כל מי שמשרת את האלוקים, הוא נקרא בשם כהן. הפירוש של לכהן הוא משרת את האלוקים. ממלכה של אנשים שכולם משרתים את האלוקים, ועם קדוש, גוי קדוש, ממלכה קדושה, גוי קדוש. איך זה יכול להיות? התשובה היא, אם כל אחד עושה את העבודה בתוך עצמו, אז בסוף זה יוצא החוצה. ובתוך עצמו יש לנו גם את הממלכה הלא קדושה אצלנו, זה החיצוניות של הלב שלנו. יש לנו הרבה נקודות טובות, עמוק במוח ועמוק בתוך הלב, ועוד יותר עמוק בתוך הלב. חיה, יחידה, מקיפים, עצם הנפש, דיבורים יפים. בתכליס, איך מישהו כותב את זה, אחד מהמפרשים שלו, הוא כותב מהר"ן, הוא כותב על התורה אחרת. הוא כותב, אם בן אדם נפגע, סימן שהוא עדיין לא לגמרי לשם שמיים. מי לא נפגע? מי לא נפגע? מי לא נפגע? כולנו נפגעים, כל הזמן. אז מה רוצים להגיד לנו בזה? רוצים שלא ניפגע, אנחנו נמשיך להיפגע. רוצים להגיד לנו שהמצב שלנו כרגע שאנחנו לא גוי קדוש, ולמרות זאת הכוח של להקשיב לדיבורים של משה הוא כל כך גדול שגם הגוי יכול להיות קדוש, גם הממלכה יכולה להיות ממלכת כהנים וגם הגוי יכול להיות קדוש. זאת אומרת, זה מין דירה בתחתונים, כאילו הדבר הכי גבוה צריך להתחבר עם הדבר הכי נמוך ולהעיר בו, ואין לא יכול ואין לא רוצה ואין זה אפשרי. זה הפסוק. ועל ידי זה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. מה זה המשמעות של הממלכת כהנים? מה העבודה של הכהן? דיברנו בהתחלה, העבודה של הכהן זה אהבת השם, היינו אהבה הקדושה. כי כשתקבל מכל הנקודות הללו, הן מיני ובי, קודם כל תתחיל עם עצמך, לא כל יום אתה פוגש צדיק, לא כל יום יש לך חבר זמין לידך, תתחיל עם עצמך, זה הדבר הכי קרוב אליך. הן מיני ובי והן מהנקודות שבכל אחד מישראל, כל מי שאנחנו פוגשים יש בו, יש משהו שאפשר ללמוד ממנו, והן מנקודה כלליות שאת זה רואים אצל הצדיק, ששם אצל כל הנקודות שורה אהבה קדושה נקרא כהן. לכל אחד, כל אחד וכל יהודי בעולם יש נקודה שבה הוא אוהב את השם ואת עם ישראל ואת התורה באהבה שהיא אינסופית, והנקודה הזאת סגורה, היא סגורה תחת מנעול ובריח. על ידי הדיבור אפשר לפתוח אותה. לדיבור יש כוח. איך אמר רבי נחמן, הדיבור זה הפטיש. יש משל מהבעל שם טוב, שהמלך רצה פעם להראות את כל האוצרות שלו להמון העם. אז הוא לקח, הוציא מהאוצרות את הדברים הכי יפים, הכניס אותם לתוך קרון גדול, חיבר בזה כמה סוסים, ועשה... שלח אנשים שיסעו בכל המדינה, בכל מקום שמגיעים, פותחים לכמה דקות את הדלתות, וכולם רואים את כל אוצרות זכיות חמדה, מה שלפני 900 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, אני יודע, כל מה שיש לו. מלך טוב, הוא רוצה שכולם ייהנו, שכולם יהיה להם זיכרון נפלא. מגיעים לעיירה אחת, פתאום ברר שהמפתח נאבד בדרך. אז באים כל החכמולוגים של העיירה ומנסים לפתוח עם כל מיני פטנטים, וזה לא הולך. בסוף מגיע איזה מישהו שהוא בעל מלאכה פשוט, הוא לא יודע, הוא מגיע עם איזה משפרי ברזל כאלה, אני יודע, קיצר עם גרזן, אני לא יודע איך שתיארו את זה בדיוק, זה היום היה מגיע עם ברנר, כל אחד עם הטכנולוגיה של הדור שלו, הוא מגיע, חותך את המנעול, פותח את הדלת. אמר הבעל שם טוב, זה ההבדל בין לב נשבר לכל העבודות הגבוהות. כשיש לך את המפתח, אז ודאי שיותר טוב ללכת עם העבודה הגבוהה. בן אדם יכול לעבוד את השם בלי לב נשבר גם כן. אם הבן אדם יודע להיכנס פנימה, עמוק, אל תוך הגוף שלו, הוא ימצא מתחת לכל המעטה הגשמי את הנפש. אם הוא ימשיך להיכנס פנימה, מתחת לנפש, הוא ימצא את הנפש האלוקית. אם הוא ימשיך להיכנס פנימה, הוא ימצא את השם יתברך. הוא לא צריך לשבור שום מנעול, כי יש לו את המפתח. אבל אם בן אדם לא מסוגל, איך שהוא מנסה להיכנס פנימה, אז הוא נרדם, מסתבך, המחשבה בורחת לו. יש אנשים שנרדמים אפילו בתוך כדי כתיבה. אתה רואה בשורה האחרונה, את עשתה קו ישר על הנייר, ובן אדם שוכב. בן אדם, אין. כשהלב סתום, אז הרבה פעמים זה משפיע על כל האישיות. אם בן אדם בשמחה, אז הוא עובד אחרת. אבל אם הוא רוצה עכשיו להגיע לשמחה, הוא לא בשמחה. יש דרך אחת, הדרך אחת זה לב נשבר, זה לקחת את הגרזן ולשבור. איך אפשר לשבור? איך שוברים את האוטם של הלב ובונים לב חדש? כאילו, שוברים את הקליפה שעל הלב. הלב עצמו צריך להיות שלם, צריך לשמור אותו שלם, איך שוברים את הקליפה? אז ידוע המשל שרבי נחמן אמר על אותו אחד, הוא אמר לו, הוא שלח את הבן שלו ללמוד, גם איזה מלך שלח את הבן שלו ללמוד, כשהבן חזר, אז הוא אמר, בוא נראה אם אתה חכם, קח את האבן הזאת, תעלה אותו לקומה שנייה. הוא מנסה להרים, לדחוף, לגלגל, לא מצליח, הוא אמר, אבא זה כבד. הוא אמר לו, בשביל זה שלחתי אותך ללמוד, אמרתי לך להעלות אותה שלם? קח פטיש, תשבור, תעלה את השברים. אז הוא אמר, הפטיש זה הדיבור. שיש לבן אדם לב אבן, אז יכול להיות שבתוך האבן הזאת יש איזה יהלום. אני יודע מה המלך החביא בתוך האבן, לך תדע. אבל את האבן הזאת אי אפשר להעלות בלי פטיש. והפטיש זה הדיבור. כי תחשבו שבן אדם רוצה לשבור אבן עם... לא עם פטיש. הוא רוצה לשבור אבן עם זה שהוא חושב שהאבן נשבר. זה לא כך קל. זה לא פשוט בכלל לעשות את זה. אבל לשבור את הפטיש עם... לשבור את האבן עם פטיש, כל אחד יכול. להגיע ללב עם המחשבה זה לא פשוט. הלב צריך להיות מלכתחילה מזוכח כדי שנוכל להגיע אליו עם המחשבה. להגיע עם הדיבור זה הרבה יותר קל. עוד הפעם, באמת אם אי אפשר לדבר, אפשר לכתוב. זה עוד יותר פיזי. ששם אצל כל הנקודות שורה האהבה הקדושה, נקרא כהן. כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום. זה כתוב על הכהונה. והנקודה היא ברית שלום, כמו שכתוב בעץ חיים, שאור החסד נשאר ביסוד האצילות. בקיצור, זה עבודה של התמסרות, כמו שדיברנו בהתחלה, זה עבודה של התמסרות, אבל זה התמסרות עם הכלי שנקרא דיבור. עכשיו, יש כאן הערה בסוף, שזה הערה צדדית, אבל היא מאוד חשובה, היא לא נוגעת לכל מה שדיברנו קודם. כשמדבר עם חברו ביראת שמיים, מקבל הנקודה שבלב חברו בלי לבוש. אני אקרא את זה טיפה אחרת, אז תבין את זה יותר טוב. כשמדבר עם חברו ביראת שמיים, אם זה הנושא של הדיבור, אז מקבל הנקודה שבלב חברו בלי לבוש. ולפעמים מקבל הנקודה מחברו על ידי דברים אחרים שמספר עמו. לפעמים בשביל לקבל נקודה טובה ממישהו, צריך לדבר איתו דברים של מה בכך. לא עניינים של יראת שמיים. כי יש לפעמים שיכולים לקבל אור והתעוררות לעבודת השם יתברך מהנקודה של חברו על ידי שיחת חולין שמדברים עמו. ואז מקבלים אור הנקודה על ידי התלבשות. זה מתלבש במילי דאלמה, בדברים פשוטים. כי לפעמים צריכה הנקודה להתלבש. היא מתלבשת בדיבורים אלו והוא מקבל ממנה. הרבה פעמים רואים כשמדברים עם אנשים שהם נראים לנו, אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, יש אנשים שהם נראים לנו פרימיטיביים. למה אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת? כי אנחנו הפרימיטיביים. אם אני מזהה מישהו שהוא פרימיטיבי, בדרך כלל אני מאוד פרימיטיבי, והוא הרבה יותר מפותח ממני על באמת. מתי מבחינים בזה? מבחינים בזה כשיוצרים קשר, כשמדברים אחד עם השני, ואז לפעמים רואים איזה דיבור אמיתי, איזה נקודת אמת, רואים דווקא בפרימיטיבי הזה שאנחנו יכולים להתפלא, וואי, איך מגיעים להיות כל כך אמיתי כמו הפרימיטיבי. אז תגיד, אז מי הפרימיטיבי? אם אני, עם כל החוכמה שלי, אני עדיין שקרן, והוא כזה אמיתי, יכול להיות שהיה באותו גן שאני הייתי. וגם אותו ניסו לחנך אותו על קומפלימנטים ועל צ'ופרים ועל כל מיני שטויות. ניסו להפוך אותו שקרן ולא הצליחו. ואותי הם כן הצליחו, אז איך זה? ודווקא בדברים כאלה, אם אני אדבר את דברי תורה, אז תמיד יש לי מה להגיד לו ואין לו מה להגיד לי כלום, כי תורה אני למדתי ולא הוא. אם אני אדבר את העניינים של יראת שמיים, אין לו בראש בכלל, הוא לא יודע שהוא יראה שמיים יותר ממני. הוא לא קולט את זה. אין לו מה לספר לו. יישב וישמע ויסתכל ויתפעם, אבל כשאני מדבר את הדברים בטלים, דברים של השוק, סידורים, עניינים, פה אני יכול להיווכח פתאום, וואי, איך אפשר ללמוד ממנו? שהוא בכמה רמות מעליי. ולפעמים הנקודה הזאת צריכה להגיע בצורה של התלבשות. אבל זה הערה צדדית. את העניין גמרנו, עכשיו בוא נראה כמה זמן נשאר. נשאר די הרבה זמן. אנחנו נתחיל תורת ד' בתחילת הספר, מי שיש לו ספר, זה התחלת עניין. התורה הזאת קשורה לא לחודש אב. על חודש אב צריך ללמוד בתמוז.